שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ראה, ממשיכים בחומש דברים משנה תורה. משה רבנו מכין את עם ישראל לארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, ובאמת כל השיעורים בזמן האחרון הם פשוט חומש דברים, והדברים הולכים ומתבהרים, מתבררים, ואנחנו היום נעסוק בנושא שנקרא הרחבת הגבול. אז למה זה הרחבת הגבול? אתם יודעים שכבר ברוך השם, כנראה בעקבות הדברים שלנו בשיעורים הקודמים, אז כבר קיבלתי איזה טלפון, איזה כתב בעיתון הארץ, הוא כבר צריך לברר, איך אני כותב שהרציתי לפני חיילים, הוא בדק, זה כן נכון, זה לא נכון, אולי אני משקר, ומה שנקרא, התחנות כבר התחילו לטחון, אבל אנחנו לא יראים מפני איש, לא תגור מפני איש, בעזרת השם, ואנחנו בתורה שלנו, ממשיכים ומעמיקים, משום שבעצם תורת ארץ ישראל שניתנה לנו על ידי משה רבנו חומש דברים בבית הקדוש הזה של מרן הרב קוק, היא מתבארת מזה כבר למעלה מ-100 שנה, וברוך השם שאנחנו זוכים בבית מדרש הזה, הכוונה בית מדרש של תורת הרב קוק, ואנחנו ברוך השם זוכים להמשיך את הדרך הזאת. ובואו נתחיל, מקור א', דברים י"ב, אומרת התורה, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. ירחיב את גבולך, קודם כל, מה העניין להרחיב גבול? יש לנו גבולות, אז מה זה להרחיב גבול? הרי הארץ ניתנה בתורה עם גבולות מאוד ברורים. אז מה זה כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך? טוב, בסדר, ירחיב את הגבולות, מה אתה מצפה שיגידו? מה אתה מצפה? תבנה יישובים חדשים. תשמח, הרחבתי לך את הגבול. לא, כל מיני דברים אפשר להגיד. ופתאום במה הם עוסקים? כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, בכל אבת נפשך תאכל בשר, אתה יכול לאכול בשר. מה זה? מה זה הדבר הזה? אומר רש"י, בכל אבת נפשך תאכל בשר, הוא מסביר, אבל במדבר נאסר להם בשר חולין, אלא אם כן מקדישה ומקריבה שלמים. כלומר, מי שרצה לאכול בשר במדבר, היה צריך להביא קורבן שלמים, והחלק שהולך לבעלים, זה ארוחת צהריים שלו, ארוחת ערב שלו, זה הבשר שהוא אוכל. אין סתם להכין בשר. אתה רוצה להכין בשר, תקריב קורבן שלמים, שהולך בחלקו הגדול אל הבעלים, ותקבל את הבשר מקורבן השלמים. אבל לאכול בשר, מה שמכונה בשר תאווה, מתחשק לי לאכול בשר, לא היה כזה דבר במדבר. אז פה אומר רש"י, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. הכוונה היא שאתה לא חייב להביא קורבן שלמים. אנחנו עכשיו לא מבינים. לא מבינים. אתה במדבר אמרת שצריך קורבן שלמים, אינה בארץ ישראל לא. ומה זה קשור לכי ירחיב השם אלוהיך את גבולך? מה זה קשור? עכשיו, גם כשאתה אומר ירחיב את גבולך, אם יש לי גבול, אז זה הגבול. אז מה זה ירחיב? תגיד, כי יוסיף השם אלוהיך על גבולך. מה זה להרחיב את הגבול? גבול זה גבול. מה זה להרחיב את הגבול? תגיד, תוסיף על הגבול, אני מבין. אם זה הגבול, אז זה הגבול. מה יש פה להרחיב? כלומר, יש פה איזה עומק בביטוי, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך, שצריך להבין אותו. צריך להבין למה זה קשור לנושא של אכילת בשר, כן? ולמה במדבר היה אסור להם לאכול בשר תאווה, ופתאום פה בארץ ישראל התורה מתירה לאכול בשר גם בלי להביא קורבן. אומר המדרש שיר השירים רבה זין, על הפסוק בתהילים, צופה פני דמשק, אמר רבי יוחנן, עתידה ירושלים שתהה מגעת עד שערי דמשק. טוב, זה נורא נחמד, אבל כאילו מה נדלקו על דמשק? אתה רוצה להגיד עתידה ירושלים שתתרחב, אני מבין, אבל שתהה מגעת עד שערי דמשק? מה נדלקת על דמשק? מה העניין? כמו שנאמר, הוא מביא פסוק מזכריה, שנאמר בזכריה ט', וזה הפרק על מלך המשיח, אני ורוכב על חמו וכו', מסע דבר השם בארץ חדרך. מאוד מעניין, ארץ חדרך, חדר זה חדר, ארץ זה ארץ. מה זה ארץ חדרך? ארץ או חדר? מה זה החדרך הזה? אז יש מחלוקת פה שתי דעות. דעה אחת, שימו לב, תראו איתי יחד. רבי יהודה אמר, מקום הוא שנקרא חדרך. ושם נדמה לי רבי יוסי בן דורמסקית, לא זוכר, נדמה לי שהוא אומר שכן, יש בדמשק, הוא מדמשק, ובאמת יש מקום שם שנקרא חדרך. אז הוא אומר, יש מקום, חדרך. גם, מה נדלקתם על דמשק ועל חדרך? מה זה הדבר הזה? מה זה קשור פה למלך המשיח, שצריך להתחיל כל העסק עם עשה דבר השם בארץ חדרך? ממשיך כאן, זה רבי יהודה, ממשיך רבי נחמיה, רבי נחמיה אמר, זה מלך המשיח, חדרך זה מלך המשיח, שהוא חד ורך, חד לאומות ורך לישראל. זה מאוד דומה למכתם לדוד, מח ותם, כן? כלומר, מח ותם כשהוא בתוך המדינה. כשהוא מדבר עם עם ישראל, ככה, אז הוא כזה רך, עדין. כשהוא יוצא למלחמה, תזהר ממנו. אז חדרך זה אוחד לאומות העולם, והוא רך לישראל, בסדר, הלאה, ודבר אחר, חדרך זה מלך המשיח, שעתיד להדריך, חדרך מלשון להדריך. למה חדרך מלשון להדריך? אפשר להגיד, החטא וההי מתחלפות, כן? שעתיד להדריך כל באי העולם בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, ודמשק מנוחתו. צחקנו על זה היטב כשראינו את זה, אתה יודע שאבא שלי בא מדמשק, עלה כאילו מיוצא דמשק, עלה לארץ ישראל מדמשק באוטובוס, כן? יש כאלה שהיו צריכים לעבור ימים, נהרות, אבא שלי שהיה חבר שנים, באוטובוס, עלה לארץ ישראל, כן? אבל בכל אופן, מה כתוב פה? שמשיח הוא דמשקאי, נו באמת, מה דמשק מנוחתו? מה קרה פה? לא מספיק ירושלים תגיע דמשק, דמשק מנוחתו. אז מיד המדרש שואל, וכי דמשק, איפה זה? בואו, בשורה ככה, שתי שורות לפני סיום מקור א', ולא אין מנוחתו אלא בית המקדש, כאילו, מה הולך? מנוחתו שמלך המשיח זה בית המקדש, לא דמשק. אמר לו, עונה לו רבי נחמיה, עתידה ירושלים להיות מתרחבת, שימו לב, להיות מתרחבת, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה. עד שתהא מגעת לשערי דמשק. סליחה, בכל צדדיה, אז למה דמשק? עוד יותר. אם היא עתידה אתכם בכל צדדיה, מה, דמשק גם בדרום? בכל צדדיה, עד דמשק. מה רוצים מדמשק? טוב, הלאה. וגלויות באות ונינוחות תחתיה לקיים מה שנאמר ודמשק מנוחתו, מה הכוונה? לא ודמשק, מנוחתו בבית המקדש, אלא עד דמשק מנוחתו. כלומר, הוא בבית המקדש בירושלים, ומנוחתו מגיעה עד דמשק. טוב, אנחנו פה עומדים משתוממים. נורא נחמד להגיע עד דמשק. כבר הגענו עד דמשק, רק חזרנו אחורה, כן? אבל לא מובן מה הסיפור הזה. טוב, אז צריך להבין, וגם לא הבנו עדיין, מה זה ירחיב את גבולך, ובכל אהבת נפשך תאכל בשר. מה עכשיו נכנסת לי פתאום עם הבשר הזה בתוך הרחבת הגבול? כן? ולמה במדבר ראית חובה להקריב קורבן, ופתאום שבאים לארץ ישראל מותר בשר חולין? מה השתנה? אומר הפסוק, מקור בית, נמשיך בעניין ההרחבה. יש... יפה מאוד, מאוד מיוחד. שמתם לב מה אומר את רב דיוויד, מה אומר? שדמשק זה אותיות מקדש. מאוד 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 מעניין, שימו לב. אני גם מזכיר, אם כבר התחלת, תכננתי להמשך, אם כבר התחלת, דמשק זה גם מזכיר לנו את אליעזר, עבד אברהם, שהוא היה נקרא דמשק אליעזר, נכון? עכשיו, מה פירוש דמשק? אז שם כבר, כמדומני רש"י מביא את המדרש, שדמשק זה דולה ומשקה מתורת רבו. אז זה מאוד מתאים להרחבה, כאילו המקדש מתרחב ומשיח דולה ומשקה מן המקדש, וההשקיה שהוא דולה ומשקה מן המקדש מגיעה עד דמשק. אז פה הכנסת אותנו כבר ישר למשהו שהיה צריך לבוא בהמשך, הכל לטובה. אז בינתיים אנחנו מתחילים להבין שמנוחתו של מלך המשיח היא במקום המקדש, היא במקדש, אבל היא עתידה להגיע עד דמשק, כלומר יש פה איזה דליה והשקיה מהמקדש לדמשק, וכמו שאומר לנו דיוויד כל כך יפה, דמשק אותיות מקדש, ודמשק זה דולה ומשקה. אז אנחנו מתחילים כבר לנצנץ לנו, האור מתחיל לנצנץ, אבל אנחנו עדיין צריכים פה קצת עמקות, כדי באמת להבין את מלוא העניין. אז בואו נראה ביחד מקור ב', ישעיהו נון דלת. אומר הנביא ישעיהו, ארחיבי מקום ההולך. רבותיי, הגרה. רבנו הגאון רבי אליהו, שמרן הרב קוק היה ממשיך דרכו, מרן הגרא אומר בספר כל התורה, תלמידיו מביאים משמו, שהרחיבי מקום ההולך זה מצווה, מצוות הרחבה. אל תחסוכי, אל תפסיקי. ומה מצוות ההרחבה? אומר הגרא לתלמידיו, הרחבת ההתיישבות. אל תחסוכי, אל תפסיקי, יש מצוות נביאים, לא לעצור בהרחבה. זה כמובן מצוות דאורייתא, יישוב ארץ ישראל, אבל תוספת עליה מצוות ההרחבה, להמשיך כל הזמן להתרחב, לא לעצור, לא לקפוא במקום. הרחבה של קיבוץ גלויות, זהו, יש מדינה, וגמרנו. מה, אתה יודע כמה מיליונים יש בעולם שעוד לא עלו לארץ ישראל, שלאט לאט מאבדים קשר? זהו, המשרד לקליטת עלייה, צריך להחליף לו את השם. המשרד לקיבוץ, גלויות. מה זה כלי, אנחנו יושבים פה, מי שבא בא, מה זה מי שבא בא? לך תקבץ גלויות, תעבוד, תשקיע, תמשוך אנשים. כן? אז זה דבר, זה נקרא מצוות ההרחבה, הרחיב עם מקום ההולך. אז אומר ישעיהו הנביא, ישעיהו הנביא נון דלת, הרחיב עם מקום ההולך, ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. האריך עם היתרייך ויתד אותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש. אז יש פה הרחיב עם מקום ההולך, אבל שימו לב, פה הביטוי הוא, כי ימין ושמאל תפרוצי. ולעומת זאת הביטוי בפרשה שלנו זה, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. כן, הדפי מקורות בכניסה. אז כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, אז לכאורה צריך להגיד, כי יפרוץ. מה זה ירחיב את הגבול? מה זה להרחיב גבול? אם יש גבול, אז יש גבול. מה זה? אז תגיד להוסיף על הגבול, תגיד לפרוץ את הגבול. אבל להרחיב גבול זה כאילו דבר והיפוכו, יש גבול, מה זה להרחיב? טוב, אז זה נראה בהמשך. אומר לנו בכל אופן ישעיהו הנביא, הרחיב עם מקום ההולך. אומר האלשיך הקדוש מקור בית שורה שנייה, שבקרקע ירושלים, אני קורא מה זה בדילוגים, כי לא יכולתי לשים פה את כל האלשיך, שבקרקע ירושלים שיש בה כוח רוחניות, מהנשפע בה להתרחב. אומר אלשיך הקדוש, באדמת ירושלים יש שפע אלוהי שיורד לאדמה הזאת, שלכאורה חלק מהאופי של השפע הזה להתרחב, להתרחב. זה לא סתם עתידה ירושלים להגיע עד דמשק, ההתרחבות היא תבועה ברוחניות הירושלמית, שהיא נובעת משפע אלוהי ששופע בה ובעצם דוחף להתרחב. כן? בואו נמשיך. אומר אלשיך הקדוש בשם התומרי, אם אתרחב, אצא מכנגד הקדושה המכוונת למעלה נגד ירושלים, ויהיה העודף, כאילו מעבר לגבול, העודף, ההתרחבות, נגד משהו, נגד חול, חוץ לארץ. הרי זה נורא והיום. צריך לשים את אלשיך הקדוש הזה בשדה התעופה בן גוריון שם, כן? מה זה? מיליוני ישראלים, יאללה, רכבת אווירית, נוסעים לחול. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? השם יעזור לנו. אבל מכל מקום, אומר לנו פה האלשיך, ששמה תגידי, אם אני אתרחב, אני אצא מכנגד הקדושה המכוונת למעלה נגד ירושלים. כלומר, יש לנו פה את ירושלים עיר הקודש, מולה בשמיים יש ירושלים של מעלה, שהיא מכוונת מול ירושלים של מטה. הרי כעיר שחוברה לה יחדיו, שמיים וארץ מחוברים, אז ירושלים בנויה. אז בעצם יש שכינה מעלינו, אנחנו פה על אדמת ירושלים, ומעלינו יש את השכינה הקדושה. עכשיו, אם תרחיב את ירושלים, אתה כאילו יוצא מכנגד השכינה בשמיים, אתה מתחיל להיות מול המלאכים של חוץ לארץ, כמו אצל יעקב אבינו. מחנה של מלאכי חוץ לארץ, פוגש אותו בגבול ומלווה אותו. כשהוא חוזר חזרה לארץ ישראל, המחנה של המלאכים של חול עוזבים, באים המלאכים של ארץ ישראל, לכן הוא קורא לזה מחניים. אז בכל אופן, אז לא רוצה להתרחב, ירושלים תגיד, אני רוצה להיות ירושלים. לא רוצה לצאת מגבולות ירושלים, כי אני לא רוצה לצאת מגבולות השכינה. ממשיך ומסביר על שיח הקדוש תורה מתוקה ומדהימה, לזה אומר, ויריעות משכנותייך יתו. כלומר, אל תימנעי ירושלים של מטה מתרחב. למה? כי הלא גם יריעות משכנותייך העליונים יתו. כלומר, כשירושלים תתרחב פה למטה, אז תהיה גם התרחבות של השכינה למעלה. כל התרחבות ירושלמית, פה למטה, תביא התרחבות של השראת שכינה גם בשמיים, הגבולות התרחבו. אז זה מאוד מאוד מעניין, אבל בכל אופן, אנחנו מתחילים להבין שהנושא של ההרחבה הוא לא כזה פשוט. כי יש לנו גבולות, והגבולות האלה יש להם משמעות רוחנית, הם לא סתם. הרי הרמב"ן במצוות עשה דלת, על ספר המצוות של הרמב״ם, בסופו, הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, כן? הרמב״ן שם אומר שגבולות הארץ לא סתם ניתנו לנו בתורה, כדי שנבין שכל רגב ורגב, כלשונו של הרב צבי יהודה, כל רגב ורגב, כל חלק וחלק של דלת אמות של ארץ השם, הם קודש קודשים. ואנחנו לא יכולים להגיד, טוב, מי צריך? יש לנו את החלקת אדמה הזאת וזה מספיק. אין כזה דבר. יהודי צריך לשאוף לכך שכל ארץ ישראל, על כל חלקיה, תהיה כולה, כולה, כולה בידינו. כמובן שהדברים צריכים להתנהל בהיגיון, בשלביות, בעבודה, אבל כן, זאת השאיפה. זאת השאיפה. אז בכל מקום, שימו לב, אז אומר לנו הרב קוק בריש מילים, על האות סמך. אומר הרב ככה, מה זה סמך? הרי הצורה שלה היא כמו עיגול כזה, כמו גבול. אז, והיא נקראת סמך מלשון לסמוך. אז אומר, סמיכת המציאות בכל ערכיה, איך אנחנו סומכים את המציאות שהיא לא תתמוטט? איך אני סומך את האופי שלי שלא יתמוטט? איך אני סומך את חיי שלא יתמוטטו חס ושלום? איך אני סומך, איך אני סומך את עצמי? בכל ערכיה היא בהיסגרה בגבולה. כלומר, צריכים לשמור על הגבול. מה בזה גבולה? ביותה נשמרת מבלי לעבור חוקה וערכה. לכל בריאה בעולם יש את החוק שלו, את הערך שלו. אתה, זאת האישה שלך, חלס. זה הגבול שלך. אישה אחרת, בשבילך, זה גיהינום. ואותו דבר, בעזרת השם, כל אחת פה שתבנה את הבית שלה, הבעל שלה, זה הגבול שלה, זה האישיות שלה. זה המהות שלה, זה החיים שלה, שם האושר שלה נמצא. אותו דבר בעבודה, בחיים. מה אני עושה בחיים? אני צריך להיות באופי שלי, במהות שלי. אני לא יכול לצאת חוץ לגבולי, כי הגבול שלי זה האושר שלי, זה האופי שלי, זה המהות שלי. כלומר, גבול פה הוא לא מייצר שמייצר לי, אלא זה גבול שסומך ומחזק אותי. וממשיך הרב קוק פה בריש מילין ואומר על האות סמך שהיא כמו גבול, כי באה בגבוליות הזאת תופעה הנהרה של הצטיינות המציאות. כלומר, כל מציאות יש לה את המיוחדות שלה, הנשארת סמוכה לאותו התוכן והחלק המיוחד שהחיים קולעים שם את מטרתם. כלומר, כל אדם, כן, כל מדינה בעולם צריכה לדעת את תפקידה. צריכה לדעת את תפקידה, לעם ישראל יש תפקיד. מדינת ישראל לא יכולה להיות מדינת כל אזרחיה במובן של, היא כן מדינה שוויונית, במובן של לתת זכויות ופרנסה והכבוד והעבודה, אבל מבחינה לאומית, זאת מדינה יהודית, נקודה, אי אפשר לזייף את זה. אז מדינת ישראל, אם היא רוצה לסמוך את מציאותה, לחזק את מציאותה, היא צריכה לשמור על הגבול המיוחד שלה, ומה הגבול המיוחד שלה? אנחנו מדינה יהודית, מדינת ישראל, זה מה שאנחנו, ישראל. אז ממילא, אם כך, אז לא מובן, אז אתה מדבר איתי שגבוליות היא דבר מאוד חיובי. זה כאילו אני עצמי שלי. אז למה אני צריך לצאת חוץ לגבולי? למה אני צריך כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך? יש לי גבול שהוא האני שלי, המציאות שלי, המהות שלי. צריך להבין את זה. אומר לנו הפסוק בסוף פרשת עקב, תראו במקור ב' בדברים י' א', כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. לכאורה על מה אנחנו מדברים? שכן אפשר להרחיב את ארץ ישראל, וכמו שאלשיך אומר, להרחיב גם את השכינה מלמעלה, שתתפוס שטח רחב יותר, כן? אנחנו, אבל אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים את העניין של ההרחבה הזאת. אומר לנו פה, אומר הרמב"ן שם בסוף פרשת עקב, ומכאן יצא לרבותינו במסכת חלה פרק ד' משנה ז', המחלוקת בסוריה. רבותיי, אני מזכיר לכם, סוריה, דמשק, אותו מקום. אותו מקום, שימו לב, המחלוקת היא על סוריה. ומה המחלוקת על סוריה? שקוראים אותה כיבוש יחיד. יש מחלוקת אם סוריה התקדשה כמו ארץ ישראל או לא. מחלוקת במסכת חלה. כי דוד כבש אותה ברצון נפשו, שלא שאל באורים ותומים ולא נמלח בסנדרין, כי היה חייב להוריש, ואם הוא היה נמלח מה היו אומרים לו? כי היה חייב להוריש כל שבעה הגויים בתחילה, ואחרי כן אם ירצה, ילך אל ארץ אחרת כאשר הבטיח השם. דוד המלך הרחיב את הגבול לא בזמן. אבל לא מבינים מה הולך פה. מה זה הרחבת גבול הזאת? אז בואו קצת נסביר, שימו לב. אמרנו שגבול זה בעצם העצמיות שלי. גבולות ארץ ישראל זה גבולות העצמיות הישראלית. מה זה הרחבת הגבול? אם אתה תצא מחוץ לגבולך, אם אתה תעשה את זה גם לא בזמן, תכבוש לפני שהגיע הזמן לכבוש, תתרחב לפני שהגיע הזמן להתרחב, אז זה לא יתקדש. אז זה כיבוש יחיד. לאו שמי כיבוש. ואז ממילא אין פה הרחבה של השכינה, וסוריה יש לה קצת דינים כמו ארץ ישראל וקצת לא, היא לא קיבלה את קדושת ארץ ישראל, במובן של כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם לכם יהיה. אז לכאורה אנחנו רואים פה שהרחבת הגבול פירושו של דבר שהעצמי שלך גדל. לא שאתה יוצא מחוץ לעצמי שלך, אלא העצמי שלך גדל. לכן הלשון היא לא כי יוסיף השם על גבולך, אלא כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. מה הכוונה? שתהיה התגדלות של עם ישראל באופן כזה שכשהגבול, העצמיות גדלה, אז מלא הגבול של העצמיות גדל. כלומר, ואם אתה עושה כמו דוד המלך ואתה הולך לכבוש את סוריה לפני הזמן, כשהעצמיות זה לא התפתחות מלאה בזמן אמיתית של המהות העצמית הישראלית, עד כדי כך שזה כבר מגיע לסוריה, אלא זה מין קפיצה לשלב שעוד לא הגיע זמנו, אז היא יציאה מהגבול, יציאה מהגבול, היא לא יכולה להיות כיבוש שמקדש את האדמה החדשה כמו ארץ ישראל. אז כאן אנחנו לומדים אם ככה, שהרחבת הגבול היא בעצם, הגבול עצמו, אני לא יוצא ממנו, הוא פשוט גדל. העצמיות גדלה. הגעתי למקום הזה ואני מוכרח להתרחב. אז זה כי אחיו השם אלוקיך את גבולך. אבל מה זה בכל אהבת נפשך תאכל בשר? למה זה קשור לבשר? זה לא מובן הדבר הזה. וגם אנחנו לא מבינים עדיין מה זה בארץ חדרך, זה מלך המשיח, עתיד להדריך כל באי עולם בתשובה. אז פה אולי כבר כן אפשר להתחיל להבין שבעצם עתידי ירושלים להגיע עד דמשק, אז כבר דילגנו לשם קודם ואמרנו שהכוונה היא שירושלים מלך המשיח ידלה וישקה מן המקדש את העולם. אז לכן זה נקרא שירושלים תתרחב עד דמשק. אם בכל צדדיה שאלנו אז למה דמשק, אלא שדמשק בא לרמז על דולה ומשקה. אז יהיה פה התרחבות של העצמיות עד כדי כך, כמו כוס שאתה ממלא אותה מים, ואז פתאום המים מתחילים לצאת כבר החוצה מרוב אומס ולהשקות גם את הסביבה. כן? פה זה קצת יותר מעניין, כי זה לא יהיה יציאה החוצה ושהמים נשפחים החוצה, אלא כאילו הכוס עצמה הולכת וגדלה. וככל שהיא הולכת וגדלה, אז היא מקיפה חלקים יותר גדולים מהגלובוס לתוך האור הישראלי. ולכן שימו לב עכשיו למתיקות, הפרק על מלך המשיח, כל ה... איך הולך שם, איך זכריה מדבר? מסע דבר השם, מה אמרנו? בארץ חדרך. מה חדרך הזה? אמרנו חד ורח, חד לאומות העולם, רח לישראל, ואמרנו חדרך מלשון שהוא עתיד להדריך כל באי העולם בתשובה. שימו לב עכשיו, אבל חדרך זה חדר. מה הכוונה? הביאני המלך חדריו. לכאורה מה זה חדריו? התכנסות, פנימיות, נכון? מתכנסים אל החדר. אבל משיח יגיע למצב שכל העולם זה החדר שלו. שכל הפנימיות כל כך תצא החוצה, כל כך תתרחב, כל כך העצמיות הישראלית תתגדל, עד שכל המציאות מסביב תהיה בבחינת הביאני המלך חדריו. הבנתם את זה? כלומר, כל העולם יהיה בחינת חדריו, כאילו החדר הפנימי הישראלי, החדר הקדוש הישראלי יהפוך להיות בכל מרחבי הגלובוס. הכל יהיה בפנים, הכל יהיה בחינת חדריו. לכן זה בארץ חדרך. איזה מתוק, עכשיו מתוקות נפלאה של הנבואה שלי, של זכריה, כל כך יפה. ושם נמצא הפרק של אני ורוכב על חמור, כל הדיבורים על מלך המשיח. אז זה מסע דבר השם בארץ חדרך. ולכן הוא אומר לנו מה זה חדרך, זה מלך המשיח שעתיד להדריך כל באי העולם בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, ודמשק מנוחתו. אמרנו, ולא אין מנוחתו אלא בית המקדש, אז הוא אומר לו, עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה, עד שתהיה מגד לשערי דמשק. אז מה הוא בעצם פה ואומר? הוא אומר, תשמע, נכון, בית המקדש יהיה המרכז, אבל מי בית המקדש? משיח דולה ומשקה את כל העולם, וזה הסוד של עד דמשק. עד דולה ומשקה את כל העולם, ולכן זה בארץ חדרך, כי כל הגלובוס יהפוך להיות החדר הפנימי, קודש הקודשים של ישראל. מה קודש הקודשים? הוא פה בירושלים, בוודאי, אבל האור שלו יאיר בכל העולם, עד כדי כך שממקדש יעשה דמשק דולה ומשקה. מאוד מאוד יפה. עכשיו השאלה היא, מה פתאום בכל אהבת נפשך תאכל בשר? מה זה קשור? אז גם זה מאוד מאוד מתוק. שימו לב, בעצם המציאות של אכילת בשר תאווה במדבר היא בלתי אפשרית. למה? כי אם במדבר אתה אוכל בשר ואין לך את קדושת ארץ ישראל, אז הבשר הזה יפיל אותך, יוריד אותך למקום נמוך, יכניס אותך לתאוות. אבל ברגע שאתה נכנס לקדושת ארץ ישראל, והקדושה מתחילה לצאת מבפנים החוצה, ולהתרחב על כל ארץ ישראל, והאורות מאירים, אז ממילא כשאתה בא לאכול בשר, זה לא בשר תאווה. אתה לא חייב קודם להקריב שלמים, ולאכול מהקורבן שלמים, כי גם אכילה שהיא ללא הקרבת קורבן, אין לחשוש ממנה לנפילות. מה זה אין לחשוש? כמובן, אם בן אדם עובד נכון, כן? לא לעשות שטויות. אבל בארץ ישראל, הקדושה עולה. עכשיו שימו לב למדרש מפתיע, מדהים, שלוקח את כל העניין כולו למקום קודש קודשים. תראו איתי ביחד, מקור ג' בראשית רבה סמך ד' ח'. אני מזכיר לכם שיצחק אבינו חפר בארות, ורבו איתו על הבארות, עד שבסוף בא הבאר שהוא קרא לרחובות, רחובות, ששם כבר הסכימו איתו. אומר המדרש, וישב יצחק, וישוב יצחק, ויחפור את הבארות. כמה בארות חפר אבינו יצחק? אז יש שם כמה דעות. רבנן אמרה, חמש בארות. מה פתאום חמש בארות? למה? כנגד חמישה ספרי תורה. עסק. כנגד ספר בראשית, הבאר שהוא קרא לעסק, כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. סיתנה, הבאר שהוא קרא לסיתנה, כנגד ספר ואלה שמות, על שם וימררו את חייהם. באר מים חיים, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות, ויקרא אותה שבעה, הבאר שנקראת שבעה, כנגד ספר וידבר, שזה לכאורה במדבר, שהוא משלים שבעה ספרי תורה, כי הרי החומש במדבר יש באמצע את ויהי בנסוע הארון. הפסוקים האלה נחשבים חומש בפני עצמו, מה שלפניו חומש, מה שלאחריו חומש. אז רק חומש במדבר נחשב אצל חז"ל שלושה חומשים. עוד ארבע, שבע. אז כביכול באר שבע, שבעה חומשים, הבאר הזאת רומזת. ושימו לב רבותיי, שימו לב עכשיו טוב, רחובות כנגד משנה תורה. על שם כי ירחיב, איזה כי ירחיב? שלנו פה, כי ירחיב השם ולוקח את גבולך. כי אתה, אצל יצחק מה הוא אומר? כי אתה ירחיב השם לנו ופרינו בארץ. אבל שימו לב מה קורה פה. אומרים לנו חז"ל שהפסוק הזה שלנו, שאנחנו עוסקים בו, הוא כל חומש דברים. כל חומש דברים, הרעיון שלו, העניין שלו, זה כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. הפסוק שלנו. זה לא עוד איזה וורט, עוד איזה פסוק נוסף. זה פסוק שהוא בעצם מבטא את כל הרעיון של משנה תורה של חומש דברים. עכשיו שימו לב, בשיעורים הקודמים למדנו, שמה זה משנה תורה? למה משה רבנו חוזר עוד פעם על התורה? אז אומר הרב צבי יהודה, חוזר עוד פעם על התורה, כי כשאתה נכנס לארץ ישראל, תורה מקבלת עמקות ארץ ישראלית מיוחדת, זה לא כמו תורה בחוץ לארץ. את צריך לחזור על כל התורה באור של ארץ ישראל. דיברנו, הסברנו גם בפרשת דברים, ראינו שהוא אומר יועיל משה באר את התורה, מדבר על מלחמות. ממשכנו הלאה בבית חנן, בעקב דיברנו על כך שבעצם בארץ ישראל כל התורה עוברת דרך מערכות המדינה וכו'. עכשיו הגענו בעצם לפסוק שמבטא את הרעיון שעומד מאחורי כל זה. ובעצם באר הזאת של יצחק שנקראת רחובות, היא רומזת למשנה תורה. למה משנה תורה? כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, שזה בעצם רחובות של יצחק. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, רחובות של יצחק, אותו דבר. עכשיו, לפי זה אבל, הפסוק הזה כולל את כל הרעיון של כל משנה תורה, של כל חומש דברים. אז אנחנו צריכים עכשיו להבין לעומק מה עומד מאחורי זה. זה דבר אחד, כבר הבנו. הבנו שבעצם כשאתה מגיע לארץ ישראל, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. למה? כי הבשר בארץ ישראל הוא בשר קודש. כי הבשר בארץ ישראל, גם אם לא הקרבת שלמים, גם אם אתה בא לאכול בשר, כי אתה רוצה לאכול בשר. בארץ ישראל הקדושה כל כך מהירה, עד שגם הצד הגופני מהיר בקדושה. ולכן החששות מפני אכילה, אתם יודעים, בחוץ לארץ, רק שתבינו, היו מתגלגלים בשלג, היו טובלים במים קפואים, היו בולעים את האוכל כדי לא להרגיש את הטעם בפה, היו צמים תעניות בעשרות ככה, צמים צומות, הורסים את הגוף, למה כל זה? אנחנו היום לא צריכים את כל זה, למה הם היו צריכים את כל זה? בגלל שבחוץ לארץ הכל תמה מסביב, תמה מה פירוש? תמה פירושו אטום. יכולת ההתחברות שלך אל הקדוש ברוך הוא בחול, נמוכה מאוד. עליכם היו חייבים לדכא את הגוף, לדכא את המציאות הבשרנית החומרנית, כדי להצליח להגיע לקדושה. אבל אצלנו פה בארץ ישראל, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, ומברכך עליה, בקדושה ובטהרה. אתם מבינים? עכשיו גם פה, צריך להבין, לכאורה באנו לארץ ישראל, המפגש עם החומר קצת טיפיל אותנו, אנחנו עוד בתקופה שעוד צריכים להתחנך מחדש, מה שנקרא, כן? לא עוד, אבל אנחנו כבר בארץ ישראל וכבר חווים את המשבר לקראת בעזרת השם שנתחיל לצאת ממנו. אבל יש כן משבר במפגש עם החומר. אז באמת בספר אורות התחייה, כמדומני למד ה', אם אני לא טועה, למד ד', כן? שם הרב קוק אומר, הפסקת ההתעמלות, שם הרב קוק אומר, שבעצם מההתעמלות של צעירי ישראל היא כמו לקרוא תהילים, היא משכללת את הכוונות של המקובלים. אז הוא אומר, אז אל תגיד לי, אם זה ככה, למה כל אלה שעוסקים בהתעמלות ובבניין הגוף, למה הם רבים מהם עוזבים תורה? אז איך זה יכול להיות אם אתה אומר שהגוף הישראלי אמור להשפיע קדושה מצד עצמו? כן? אז איך יכול להיות? הוא אומר, אדוני הנכבד, גם כשמישהו בא ומתחיל לקבל רוח הקודש, באה אטומה ונדבקת לו ומתחיל לעשות לו עניינים. אני לא אכנס עכשיו בעריכות לזה, אבל גם בן אדם שמתחיל לצאת מהמבט השכלי הרגיל ולתחיל לקבל מבט רוחני, בתחילת הדרך תוקפים אותו יצרים, תוקפים אותו מלאכים רעים, תוקפים אותו כל מיני דברים. אז זה צריכים עוד קבלה בשביל להבין את העניין הזה. אבל הוא אומר, כשם ששם, בתחילת הדרך, אפילו ברוח הקודש, בתחילת הדרך תוקפים את מי שמתחיל להשיג את רוח הקודש, הלב שלו שערי הלב שלו מתחילים להיפתח, תוקפים כל מיני כוחות של אטימות של טומאה. אותו דבר הוא אומר גם פה. המציאות הגשמית, הארץ ישראלית, החומרית, היא לא חומרנית, היא לא בשרנית, היא קדושה. מה אתה אומר? האנשים פה נופלים לכל מיני מקומות של חוסר צניעות וחוסר ישרות וכל מיני יצרים. בסדר, זה יעבור. זה מפגש עם החומר, קצת מפיל בהתחלה עד שמתחילים להקל את האור. ועל הקדושה בסופו של דבר תופיע, ויש קדושה בגוף הישראלי, בגוף הלאומי, בחומר הישראלי. אז מכל מקום לענייננו, כי ירחיב השם גבולך, אז דבר ראשון כן, זה חומש משנה תורה, כי בארץ ישראל הכל מתרומם, ולכן בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כי הגבוליות מתרחבת, זוהי נחלה בלא מצרים של יעקב אבינו. דהיינו שהמציאות הגשמית, בגשמיותה, בגבוליותה, מתרחבת. אבל שימו לב, אנחנו עדיין, יש לנו פה רמה מסוימת של הבנה, אבל הדברים הם הרבה הרבה יותר עמוקים, וצריך להתחיל להזדרז. אז בואו נתחיל להיכנס למקומות קצת יותר משמעותיים, כי יש כאן עומק, שעשוי לתת לנו את המענה, מה חסר לדור שלנו. למה הוא מתחיל להגיע לכל מיני מקומות משונים, לא ברורים? פה, בפסוק הזה של משנה תורה, תמון, אני חושב, הסוד הגדול. כשם שכל חומש דברים תמון בפסוק הזה, שהוא בעצם החומש של ארץ ישראל, כך גם אנחנו בדור שלנו, אם נבין יותר קצת לעומק את כי ירחיב השם את גבולך, אז ממילא הדברים ייראו הרבה הרבה יותר טוב. אז בואו נתחיל, תראו איתי יחד במקור ד', קובץ ח' רש י', אומר הרב קוק, זהו המכאוב היותר גדול, כשהנשמה רוצה להתגלות בכל עוז חילה, מעיינותיה עצורים בקרבה, והיא חפצה להשטיף אותם, כאילו לגרום להם, להזרים אותם. לסום ברחובות פלגי מים. מה זה ברחובות? כי ירחיב. עכשיו כי ירחיב קיבל משמעות חדשה. לקחת את אותו אור פנימי עמוק ששוכן האיש שם בפנים, ולהרחיב, להוציא אותו ככה במנות גדולות, ברחבות גדולה, ברחובות פלגי מים. כן? והיא, הנשמה, הצורה בכלא. אין מכיר את צערה, וכשבאים לפקוד אותה ברחמים, אין נותנים לה את תפקידה, ליתן לה פתחון פה, שתוכל לרוץ את אורחה, ולהוציא לפועל את המון כוחותיה, אלא מטרידים אותה, שימו לב, אומר הרב קוק, הנשמה רוצה לפרוץ באור חדש, היא רוצה ברחובות פלגי מים, הנשמה רוצה לצאת באורות גדולים, ואומר הרב, מה עושים לה? מתעלים אותה לתלם, אתם יודעים, הסוגר, המייצר, בואו נראה את זה ביחד, מהרב, אלא מטרידים אותה בהשמעות אוזניים, בהקשבה, כאילו שבהקלטה את מה שבא מן החוץ. עם ישראל היום צמא לאורות גדולים. מה מספקים לו כמענה לאורות הגדולים האלה? מדכאים את האורות הגדולים, ומתעלים אותו תלוי, אם אתה בצד לקרוא לו, אני לא יודע, אנטי תורה ברדיקליות שלו, אז יטרידו אותך בכל מיני אמירות של תרבות מערבית, אוניברסלית וכו', בעצם שכל איך לקרוא לזה, הבלבלה, אין לי מילה אחרת כרגע, של כאילו חופש וכו', שזה בעצם למעשה שיעבוד ליצרים, כן? ואם אתה בצד הדתי של המפה, אז גם כן, יתעלו אותך, להיות מסגרתי כזה, להיות ילד טוב, ללכת בתלם, וזהו, אל תרים את הראש, אל תרים את הראש, כן? וזה פה הרב אומר, הנשמה רוצה להתגלות בכל עוז חילה, מעיינותיה הצורים בקרבה, היא חפצה להשטיף, כאילו להזרים אותם, לסום ברחבות פלגי מים, והיא עצורה בכלא. וכשבאים לפקוד אותה כביכול ברחמים, מטרידים אותה בהקלטה של מה שבא ממחוץ, והרי היא מוסיפה צער על צערה. עכשיו שימו לב, עד שיבוא מנחם לה, ויקיר את מכאובה, ויראה לה את הדרך הישרה, איך להתהלך ברחבה. שימו לב, הרחבות פה מקבלת משמעות עמוקה, חדשה. איך בעצם מוציאים את האור של הנשמה חוצה בחידוש שלו, באור הגדול שרוצה לפרוץ ולצאת. איך להתהלך ברחבה, להופיע באור נוגה ולפשט יפה את כל הנהורים של שיעור קומתה. רק אז ישוב ורפא לה ותחוש באמת את חוש חייה. וזה הדין נוהג בנשמה יחידית, אישית של כל יחיד, ונוהג גם כן בנשמה כללית של האומה כולה, שהיא חולת אהבה. אל תספרו לי שהדור הזה צמא למשכב זכור. סליחה על הביטוי, זה מה שהולך, זה השקר שמופץ ברחובות. אל תספרו לי, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. הדור הזה חולה אהבה לקדוש ברוך הוא, זה משהו. זה שמנסים בלבל אותו, להטות אותו, להכניס אותו לכל מיני מקומות קטנים, צרים, מצרים, מפילים, מקטינים, לבריאות. זה לא זה, זה לא מה שהדור רוצה. ממשיך הרב ואומר לנו שהיא חולת אהבה, הנשמה הלאומית, עד שיבוא גואלה ורופאה, רעיה מהימנה, רואה נאמן, שיכיר את מחלתה בדפיקת לבבה. נגיד, אתה יודע מה המחלה של הדור הזה? הלבבות דופקים. הלבבות מבקשים אורות. לא נותנים להם אורות. ברגע שאתה לא נותן להם אורות, אז לאן הולך כל האנרגיה החיובית הזאת? למקום שלילי. זה הכל. זה הכל. יש דפיקות לב אדירות. פוחדים להתקדם, כיוון שלא מתקדמים, מה קורה? מתחילים ליפול לכל מיני מקומות נמוכים, שהשם יעזור לכולנו. אומר הרב, עד שיבוא גואלה ורופאה, כי זה מה שצריך רופא פה. זה מחלה הדבר הזה. רעיה מהימנה, רואה נאמן, שיקיר את מחלתה בדפיקת לבבה. עכשיו, יש פה גם עוד עומק, אתם יודעים שרופאים מקשיבים לדופק של הלב, כן? להבין מה בדיוק הלב דופק, מה הסיפור, כן? ויתן לה פתחון פה להוציא לאור את כל מאווייה, המון עולמים לאין תכלית הם וכל אשר בהם. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה לנסות קצת להבין מה בדיוק העניין ואיך זה קשור להרחיבי, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, לפני שנגיע לזה, אני רוצה רגע אחד לתת איתכם הצצה לפסקה בעין היה, ששם הרב קוק מתייחס מה קורה במצב שהדור כביכול לא מחבב תורה. לא בראש לא לימוד תורה, כן? שהדור שלנו הוא לא בדיוק כזה, כי יש בו כן צמאון, ומצד שני, הפוך, לא ברור, וצריך להבין. אז בכל אופן אומר הרב קוק, שימו לב, תראו איתי יחד, במקור ה', אין היה ברכות, פרק ת', פסקה רשעין ז', וכאן הוא מביא את דבריו של הלל הזקן. אם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר. כאילו, יאללה, תן תורה. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס, תתכנס. למה? מה העניין? אומר הרב ככה, חיבת התורה, מתי אוהבים תורה? חיבת התורה תלויה בעיקר בהכשרת הנפשות וטהרת הלבבות, להבין ערכה הגדול של תורה. צריך להבין את הערך שלה, המאור שבה, וההצלחה האמיתית שהיא מצלחת את העוסקים בה, ואת הכלל כולו על ידם. איך בא הערך של תורה? כשרואים שוואלה, מהתורה אני מקבל את האורות, התורה מדריכה אותי, התורה מדריכה את העם, איזה יופי, כל ההצלחה שלנו בזכות התורה, אז מחבבים תורה. וזה הכלל, אומר הרב, שכל נפילה מוסרית שתהיה בעולם, התחלתה באה בסיבת נפילת הדעת. קודם כל אין דעת, כשאין דעת, הכל נופל. 30 שנה כמעט פה לא מלמדים ילדים כלום תורה, קיבלת, בבקשה. כן, הדתיים כרגיל חושבים על הדתיים, על הילדים שלהם, אבל זה שממול יש בית ספר שלא מלמדים כלום יהדות, וילדים גדלים לא יודעים איך נראה חומש, זה לא הבעיה שלנו, זה הבעיה של המערכת, זה הבעיה שלהם, של ההוא, של הכאן, של השם, לא יודע של מי, אני לא יודע מה שאלה בכלל עלתה. מה זה ענייננו? אנחנו בחינוך הממלכתי הדתי, בחמד. ומה עם החינוך הממלכתי? זרקו אותו לכלבים, ממש ככה. לא עניין את אף אחד. אז מה קיבלת? קיבלת יהודים קדושים, חסרי דעת, לא יודעים, הם יכולים להיות פרופסורים, לא יודעים מילה אחת תורה. לא יודעים איך הוא מה שנראה באחריות, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, למעלה מעשור, לימדתי ילדים בגילי 12-13 בהתנדבות, למעלה מעשור, הייתי מקבל אותם, לא יודעים כלום, לא יודעים איך חומש נראה. לא יודעים, ויש כאלה שזהו, כבר נהיו לך פקדים בצבא, רמטכ"לים, לא יודע מה נהיו, לא יודעים כלום. אז אומר הרב, כשמשתבשות הדעות, מתקלקלת השורה של ההנהגה הישרה. וסיבת קלקולי הדעות, בא ברוב, אז למה? למה התרחקו מתורה? למה? מפני שנשתנו סדרי החיים, וההבנה שהייתה מתלבשת בצורה ידועה לפי ערך הדור הקודם, שהייתה מספקת לחבב את התורה על הדור, אינה מספקת כעת. בדורות קודמים היה מספיק ללמד שיש קדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני, מי שקיים את מצוותיו מקבל שכר, מי שלא חוטף עונש, זה היה מספיק בשביל להכיר בערך של תורה. אבל החיים השתנו, אנחנו היום עם מדינה, עם צבא, עם התמודדויות לאומיות, הכל אחרת. אתה לא יכול לתת את אותו דרך של חינוך. וההבנה שהייתה מתלבשת בצורה ידעה לפי הדור הקודם, שהייתה מספקת לחבב את התורה על הדור, אינה מספקת כעת, מפני שבדור הקודם היו מבינים מאותם הציורים את התוך הפנימי שבהם. היה מספיק שלמד דף גמרא, ומהדף גמרא כבר הכל היה מסתדר. והיו נמשכים על ידם לתורה ואהבתה. והדור הזה לא ישכיל לקחת מאותם הציורים את הכוונה הפנימית. כי לפי מצבו, אתה חי היום במדינה, בהתמודדויות לאומיות, בינלאומיות וכו'. כי לפי מצבו ודרכיו, אין אותם הציורים מספיקים לדורו. על כן החובה להוסיף דעת בדברים הגדולים שהם עיקרי תורה. לברר הדברים ביותר עומק ומדינות. בעומק היגיון, וכשישכילו משכילי הדור היחידים את החסר להם באמונות ודעות, תועיל להדרכה שבהמשך הזמן תתוקן הנהגתם ויחסם אל התורה, וממילא תשוב גם כן החיבה לתורה בכלל הדור. אומר הלל הזקן, אם ראית הדור שאין התורה חביבה עליו, כנס. מה זה כנס? שם הפסקה ארוכה והרב מסביר שחכמי ישראל צריכים להתכנס פנימה לתורה הפנימית, להבנות הרוחניות, לנתח מה קורה בדור, להבין מה מפריע לו, להבין איך צריך להגיש את התורה, אותה תורה, אותה תורה, אבל איך צריך להגיש אותה בדור הזה? מה חסר לדור הזה בתורה כדי שירגיש את מתיקות התורה, את חיבת התורה, את אהבת מצוותיה? ואז להבין מה צריך פה, איזה קומה צריך לעלות בלימוד תורה, בעמקות של תורה, כדי שהדור יתחבר ויואב תורה. עכשיו רבותיי, אנחנו ננסה לתת הצצה קטנה למה הדור הזה צמא, ובאמת זה נמצא בפסוק שלנו, כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך. אז בואו נראה את זה ביחד, באות וו. כלומר, רק מילה אחת עוד, שם הרב עוד מוסיף וכותב, אתה לא יכול להסתפק בתוכחות. מה זה? משקף זכור זה אסור, פאפאפא. מה? זה לא מספיק. זה לא מספיק. אתה חייב גם לברר מה הנקודה החסרה, ולטפל בה. כלומר, כשאתה רק גוער בתוכך, זה אקמול. זה טיפול בסימפטום. אבל אתה צריך ללכת לשורש ולבדוק איפה הבעיה. עכשיו אפשר להגיד הבעיה היא זה הבורות, וזה בוודאי נכון. אפשר להגיד גורמים רדיקליים שמנסים לשנות את דמותה של המדינה, זה בוודאי נכון. כל הדברים שדיברנו נכונים, אבל אם אנחנו רוצים להוסיף רובד קצת יותר עמוק, קצת יותר רוחני. אז בואו נראה את זה ביחד, מקור וו. אורות הקודש חלק ג', ציפייה לישועה י' ז'. אומר הרב קוק כך, ההתקשרות האלוהית העליונה והטהורה אינה מנגדת כלל את העולם ואת החיים לכל עמקי יתכונם, אלא גם מכשרת אותם ומרחיבתם. אומר הרב, תקשיב, כשאתה מתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי תורה, על ידי מצוות, בקדושה, זה לא רק שזה לא מונע אותך, זה לא רק שזה לא מתנגד לעולם, לחיים, לחברה, לעבודה, לכלכלה, למדינה, לצבא, זה לא, אין פה שום התנגדות, אבל זה לא רק שזה לא מתנגד, אלא להפך, ככל שאתה מחובר יותר לקדוש ברוך הוא, אתה יותר מכשיר ומרחיב את כל החיים. את כל החיים. כלכלה נראית תראה אחרת, הפוליטיקה תראה אחרת, חיי החברה יראו אחרת, חיי המשטרה למיניה, כן, כל הנושא הפשיעה יראה אחרת. הכל יראה אחרת. אם אתה תדע להתקשר נכון לתורה, להתקשר נכון לקדוש ברוך הוא, באופן כזה שזה באמת ירחיב, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. אם אתה מלמד תורה שהיא גבולות של מותר ואסור, ואתה לא מראה את הרחבות שיש בגבולות האלה, אז אתה מונע את הטוב מבעליו. הגבולות של תורה לא נועדו כדי להצר אותנו מלעשות מה שבא לנו. גבולות של תורה הם אלה שמוסרים אותנו אל החופש. הם אלה שדוחפים אותנו אל הדרור. הם אלה שמרוממים אותנו למקום של איפה שהנשמה באמת כמהה וצמאה. זה הדבר שהדור הזה לא מסתדר איתו. רק שנייה אחת, בואו נמשיך עוד קצת. ממשיך הרב באורות הקודש ואומר, אבל החטא גרם שהמחשבה העליונה הוא עמה. כלומר, הוכשכה קצת. בגלל החטאים שהיו בית ראשון, שני. ומה שנשאר הוא אור של תולדה. מה נשאר? רק ההלכות. לא נשאר לא נבואה, לא השראת שכינה. שאין לו אותו הבוהק העליון וההכללה הגמורה של העליוניות המוחלטת של המחשבה האלוהית, שאתה מתחבר למחשבה האלוהית, היא כוללת הכל. כלכלה, ביטחון, הכל, צבא, מלחמות, מה שאתה רוצה, הכל. ומה, אז אומר, ברגע שאין לך את ההכללה הזאת של האורות הגדולים, אלא הכל רק מותר אסור, מותר אסור לא יכול להתרחב. זה מאוד צר, מותר אסור שלום. ממשיך הרב ואומר, וממילא אין לו אותה סגולת ההרחבה, סגולת ההרחבה, סגולת ההרחבה, אין לו אותה סגולת ההרחבה, שימו לב, כלומר, לפני חומש דברים, אין עדיין את סגולת ההרחבה. חומש דברים, חומש של ארץ ישראל, חומש שמחזיר את אור השכינה, שם, בחומש הזה, זה רחובות הנהר, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך, את הגבול עצמו. ממשיך הרב ואומר, עד שבא הדבר שההתייחדות עם התכונה של ההתקשרות האלוהית, החסירה את הכישרון לשערי כישרונות. אם אתה לומד תורה, אז אתה לא יכול להיות איש כלכלה. אם אתה לומד תורה, אז אתה לא איש פוליטי. אם אתה לומד תורה, אתה לא יכול להיות איש צבא. אבל דוד המלך, אבל בני אמני הוא ידע, לא יודעים, לא יודעים, זה מה יש. אתה איש של תורה, אז אתה לא איש של כל השאר. אומר הרב, זה מחלה של גלות. ממשיך הרב ואומר, וכדי, הוא צריך הפיזור של הגלות לבוא כדי להשלים את החסרונות הללו, לספוג את כל היתרונות של כל הגויים אל תוכם כדי להשלים את צביונם. אומר, בעצם היציאה לגלות הייתה להחזיר אותנו למקום שבו אנחנו, להפך, מהמפגש עם הגויים, מגיעים למקום שבו אנחנו מכלילים אל תורה את כל המציאות, גם הכלכלית, גם הארצית, גם החקלאית. עכשיו, זה הפוך על הפוך. כי כשאתה יוצא לגלות, התורה הופכת להיות תורה רק של בית מדרש. אבל בעצם היא תורה רק של בית מדרש כדי להתמודד עם הגויים. אבל בכל זאת, אתה ליד גויים, אתה מושפע, אתה רואה מערכות, אתה רואה מדינות, אתה מתקדש ומתנקה מכל החטאים של לפני הגלות, כן? שבבית ראשון וכו'. וכשאתה חוזר לארץ ישראל, אתה חוזר עם הכל. עם מהנדסים, עם מדינאים, עם אנשים בעלי ראייה רחבה, ואז צריך לחזור לאן? לכי ירחיב השם אלוהיך את גבולך, להרחיב עם מקום ההולך. מה זה? בואו נראה הלאה. אומר הרב, השלמת הצביון והזיכוך הארוך בגלות של הנפש הלאומית, בקור הברזל של הגלות, גרם לאפשר את החזרת האורה העליונה. זאת היא תכונת אורו של משיח, המיועדת לנו בכל גדולתה. וגדולים יחידים בכל עת ובכל זמן מפלפלים הם בחוכמה, בחוכמת הקבלה, ומצפים לישועה, ומסתכלים הם באורו של משיח, ודעתם מתרחבת. מה זה התרחבות הדעת? עד שבעוצם ההתקשרות האלוהית, הם זוכים לדברים הרבה, והעולם כולו כדאי הוא להם. כלומר, מתוך סודות הקבלה, הם באים לתת לך פתרונות כלכליים. מתוך סודות הקבלה, הם מגיעים למקום שהם נהיים כל כך פוריים, כל כך בעלי ראייה רחבה, שרואה את כל המציאות באור של קודש, ושימו לב, מסוגלת לתת מענה ברמה הפוליטית, ברמה החברתית, ברמה הביטחונית הצבאית, ברמה, מה שאתה לא רוצה, חקלאית, כלכלית, זה נקרא כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך, שאתה בגבולות עצמם תמצא את הרוחב האלוהי. רוחב אלוהי כזה שמדריר את הגבולות, את כל המציאות הגבולית, מרומם אותה למקום של קודש, ואז ממילא כשאתה עוסק בכל נושא שלא יהיה, לא צריך להתחיל להיכנס עד כדי כך, אפילו משבר דיור, כן, בבנייה, כל דבר שתתעסק בו, שאתה בא מתוך אותה אמונה פנימית, רוחנית, של ארץ ישראל, פתאום הכל, כל הגבוליות, כל המציאות הגבולית הארצית, מתרחבת, מקבלת איזה עומק רוחני, מקבלת פתאום איזה ראייה ומתברכת גם במובן הכי ארצי והכי מעשי. ממשיך הרב ואומר לנו שזה בעצם אורו של משיח. ואומר הרב, זאת נחלת העוסקים בתורה לשמה, ההולכים בדרכי רבי מאיר, שתורתו של רבי מאיר הייתה אומרת קוטנות אור, לא קוטנות אור, שזה המציאות הגבולית הארצית החשוכה, אלא בקוטנות אור, הוא ראה קוטנות אור. זה נקרא כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. גבולך זה קוטנות אור. ההרחבה לעשות מהקוטנות אור של אחרי חטא אדם הראשון, של הנפילה, לעשות מזה קוטנות של אור. של א', קוטנות אור באלף, ואמר, המשיחכון, זה המשיח שלכם, כלומר, הערתו של משיח שתורתו יכולה ומוכרחת להתפשט על כל קהילות גויים וסדרי ממשלותם, זה גם יגיע לאום, זה יגיע לכל העולם, ועל כל אורחות החיים והבלטות פרטיהם, עם כל מילוי העוז וההוד שבהם. וזה רבותיי מה שהדור הזה צמא. הדור הזה אומר, רגע רגע, התורה שלכם זה גבולות גבולות, כל היום גבולות, עזבו אותי מזה, לא מעניין אותי. למה לא מעניין אותו? כי הוא צמא לתורה יותר גדולה, יותר משמעותית. למה הוא צמא? הוא צמא להרחבת הגבולות. תראה לי איך הגבולות האלה של תורה יעשו אותי יהודי טוב יותר, אזרחי טוב יותר. איך זה יפתור לי את הבעיות במדינה? איך זה יעזור לי להתמודד עם אומות העולם? איך זה יעזור לי להגיע לחברה מתוקנת יותר, מהירה יותר, בכל מישורי החיים? כרגע תביא לי תורה מצומצמת, קטנה, לא מעוניין, לא רוצה, לא רואה את האורות בתורה הזאת. תביא לי תורה גדולה, מהירה, שתשחרר לי את הנשמה, אני איתך. חזקו ואמצו.